על ביעור חמץ, ליתר דיוק. וחשבתי אחרי זה להרחיב את זה קצת לנושא. זאת אומרת, אחרי פסח זה בעצם נקודה שאפשר להרחיב אותה יותר. אני אולי אקדים, שאולי פעם דיברתי על זה, אני כבר לא זוכר. בטח פעם דיברתי על זה מתישהו. יש, ההלכה מחולקת למצוות, וההלכה מחולקות למצוות עשה ולא תעשה. יש כמה סוגים של מצוות עשה. למעשה ארבעה או חמישה סוגים. מצוות עשה רגילה, להקדמה, אחרי זה נראה שבמצוות, המצווה של השבתת החמץ, תשביתו שעור מבתיכם, היא יכולה להתפרש כמעט בכל אחד מהכיוונים. אז יש מצוות עשה רגילה, כמו מצווה להניח תפילין. אז זה מצווה חיובית. מצווה חיובית פירושו של דבר שאם עשית אותה יש לך מצווה, ואם לא עשית אותה אז ביטלת עשה. עבירה קלה יותר מילה, ביטול עשה. יש מצוות עשה קיומית. מצוות עשה קיומית זה מצווה שאם אתה מקיים אותה יש לך מצווה, אבל אם אתה לא עושה אותה לא קרה כלום. אתה לא חייב. אז מצווה חיובית אפשר לקיים ואפשר לבטל. מצווה קיומית אפשר לקיים אבל אי אפשר לבטל. איזה מצוות כאלה יש בהלכה? אז למעשה לא לגמרי ברור שיש באמת מצווה כזאת בהלכה. למרות שהמושג הזה מאוד שגור את הלכון. נכון, אבל ציצית זה לא נכון. עוד רגע אני אסביר למה לא. המצוות הקיומיות הרגילות שבדרך כלל מדברים עליהן, אלה מצוות שביסודן הן חיוביות, אבל יש רף מינימלי שממנו ועל הזה קיומי. למשל מצוות צדקה. מצוות צדקה אתה חייב לתת שליש השקל בשנה. זה המינימום שכל אחד חייב לתת. מעבר לזה עד חומש, אחרי חומש לא, לא, לא לתת, זה רע תאושה. המבזבז היה מבזבז יותר מחומש. אבל בין שליש השקל בשנה לבין חומש, זה מצווה קיומית. אתה נתת, יש לך מצווה. לא נתת, אז לא. או תלמוד תורה לשיטות מסוימות, אז קריאת שמה בוקר וערב זאת חובה, או פרק בבוקר, פרק בערב זאת חובה. כל מה שמעבר לזה זאת מצווה קיומית, אבל אם לא עשית, אז אין... אז זה מצווה קיומית, אז לא, לא ביטלת את זה. יש מצווה אחת שלגביה יש מלוקת כולה קיומית, לא רק מרף מינימלי ומעלה. זה מצוות יישוב ארץ ישראל. מצוות יישוב ארץ ישראל, רב משה פיינשטיין רוצה לחדש, זה חידוש גדול מאוד, הוא רוצה לחדש שזאת מצווה קיומית. זאת אומרת, מי שעושה אותה יש לו מצווה, מי שלא לא, הוא יושב בארצות הברית. מי שעושה אותה אז יש לו מצווה, אבל מי שלא אז לא קרה כלום, זה מצווה קיומית.
אם לא, אז אתה לא בעיה.
מה? כן. אז ככה הוא טען, רב אברום שפירא יצא נגד זה בקצף, כשהטענה הבסיסית היא שאין מצווה כזאת. אין קטגוריה כזאת בהלכה. אין דבר כזה מצווה קיומית בהלכה. יש בהלכה מצווה שיש לה רף חיובי וממנו והלאה זה קיומי. כמו צדקה או תלמוד תורה, הדוגמאות שהבאתי קודם. אבל אין מצווה שהיא כולה עניין התנדבותי.
שכחה להשם?
מה?
שכחה, זה לא קיומי?
לא, אם שכחת אתה חייב להשאיר.
לא. לא חייב לשכוח.
לא חייב לשכוח, כי בסדר. אתה גם לא חייב לאכול, אבל אם אכלת, אתה צריך לברך ברכת המזון.
אתה כן חייב לאכול.
אתה לא חייב לאכול.
לא, אתה תאכל איתם.
אז מה?
לא.
ואם לא תאכל אף פעם כשיעור, מה
יש? אז לא. ברכת המזון שהיא מדורה איתה, אתה יכול,
לא כן. כן, לא אכלת כדי צביעה, אז לא תהיה חייב ברכת המזון. זה לא... אם מישהו אין הורים, אז אין לו כיבוד הורים, אז הוא לא יכול לכבד הורים, אין לו הורים. נפטרו כשהוא היה צעיר, הוא גדל במוסד. זה לא אומר, זה נסיבות שבהן החיוב במצווה לא מתאום. אז לכן מצווה קיומית, אני אומר, מצווה שהיא כולה קיומית, זה ויכוח אם יש בכלל דבר כזה. ההגדרות המקובלות למצווה קיומית זה מצווה שמינימום מסוים ומעלה זה קיומי. זאת אומרת, מצווה חיובית, אבל יש לה רף מסוים שממנו ועלה, זה רק קיומי. אם אתה רוצה, תעשה, אתה לא רוצה, אל תעשה. למה ציצית זה לא דוגמה טובה, וכמה אחרונים כותבים שציצית זה מצווה קיומית, זה פשוט טעות, זה ערבוב במושגים. ציצית זה מצווה חיובית מותנה, לא קיומית. מה את אומרת? זאת מצווה שאם אתה לובש בגד של ארבע כנפות, אז תטיל בו ציצית. אם אתה לא לובש בגד של ארבע כנפות, אתה לא חייב בציצית. למה אני לא קורא לזה מצווה קיומית אלא חיובית מותנה? פשוט מאוד. כי אם אני לובש בגד שער בכנפות ולא ציצית, אז ביטי מצווה תעשה. אבל מצווה קיומית אי אפשר לבטל. אפשר רק לקיים. ברגע ששייך ביטול במצווה, אז היא לא מצווה קיומית. היא מצווה חיובית. רק היא חיובית בנסיבות מסוימות. זאת אומרת, אם מתקיימות נסיבות מסוימות, זה חיובי. מצוות קיומיות לא תלויות בשום נסיבות. זה פשוט, אתה רוצה, תעשה. אתה לא רוצה, אל תעשה. אין נסיבות שבהן אתה חייב. לכן, במצוות קיומיות אף פעם אין ביטול עשה. אתה לא יכול לבטל, אתה יכול רק לקיים. המצוות עשה חיובית מותנה, אתה יכול לבטל גם. אם התקיימו הנסיבות ולא עשית. לכן, כמו שאמרתי קודם, מישהו יעלה בדעתו שברכת המזון זה מצוות עשה קיומית. אם אני לא אוכל, אני יכול לברך. לא, זה חיובית מותנה. אם אכלתי, אני חייב לברך. אם אכלתי ולא ברכתי, זה ביטול עשה. זאת אומרת, מצווה חיובית מותנה זה מצווה שאפשר לבטל אותה. מצווה קיומית זאת מצווה שאי אפשר לבטל אותה. אז לכן זה סוג שני, אם תרצו, החיובית המותנה זה סוג שלישי, לא משנה, אבל אלה חיובית, קיומית וחיובית מותנה שזה ביניהם. הסוג השלישי או הרביעי של המצוות, אז בינתיים היינו מצווה חיובית שאפשר לקיים ואפשר לבטל, מצווה קיומית שאפשר לקיים ואי אפשר לבטל.
יש
קיומית? אמרתי, או מצוות יישוב ארץ ישראל לפי רבי משה פיינשטיין, או רף מסוים. מרף מסוים ומעלה, אם נתת שליש השקל בשנה, אז אם נתת מעבר לזה יש לך מצווה, אם לא נתת לא קרה כלום. מעבר לשליש השקל. עד שליש השקל אתה חייב, זה חיובי לגמרי. אבל מעל הרף, או תלמוד תורה, פרק בבוקר, פרק בערב, אתה חייב. אם למדת מעבר לזה יש לך מצווה, אם לא למדת אז לא, לא קרה כלום.
חשוב, זה מצווה שאתה יכול לבטל אותו.
רק את החלק החיובי שלה. אתה לא יכול לבטל את המצווה שמעבר.
גם בציצית, אתה יכול לבטל רק עם...
לא, אתה מבטל את כל המצווה. אם נתתי שליש השקל בשנה, נתתי כבר. עכשיו, איזה מצווה חלה עליי עכשיו? עכשיו חלה עליי מצווה קיומית לגמרי, אני לא יכול לבטל אותה. אם אני אעשה אותה, יש לי מצווה. אבל אם אני לא אעשה אותה, אין שום דרך לבטל אותה. אחרי שנתתי את השליש השקל. יש מצווה קיומית. אם אני מקיים, יש לי מצווה.
למה אבל בעצם יש מצווה? כלומר, אם אני צריך לתת שלי שקל, למה עוד יש לי הלאה?
זאת החובה. זה אתה, אפילו אם לא מצאת אני, אז תחפש. באופן יזום. מעבר לשיש שקל בשנה, נתת אז טוב, ולא נתת אז לא קרה.
זה מצווה.
זאת מצווה, כי התורה...
זה דבר טוב.
לא, לא. התורה זה מוגדר כמצווה. זה קיום מצווה.
גם מעבר לשקל.
מצווה תעשה, כן. אבל זאת מצווה תעשה שאפשר רק לקיים. אם קיימת, יש לך מצווה. לא קיימת, זה לא עבירה.
מה
המצווה
החיובית
שאי אפשר לבטל? מצווה?
חיובית?
לא, מצווה קיומית אי אפשר לבטל. מצווה חיובית אפשר לקיים, אפשר לבטל. מצווה קיומית אפשר לקיים, אבל אי אפשר לבטל.
מצווה
חיובית,
זה הגדרה שלו.
אתה חייב, אם לא קיימת, אז ביטלת. אתן לכם אולי דוגמה למשהו שהוא עוד פעם, אני מרגיש שלא בקטגוריה, למרות שרגילים להגדיר אותו כמצוות עשה קיומית, זה מצוות שהזמן גרמן אצל נשים. מצוות עשה שהזמן גרמן. אז לרוב שיטות הראשונים, נשים יכולות לקיים גם את המצוות עשה האלה, למרות שהן לא מחויבות. יש שיטות שאפילו יכולות לברך, כן, רמה והשולחן ערוך, אשכנזים והספרדים, יש להם מנהגים אחרים בעניין הזה. אבל לרוב שיטות הראשונים, נשים ודאי יכולות לקיים את זה. זאת אומרת, מה הסטטוס של אישה שמקיים?
יש להם מצווה.
זהו, זה השאלה. עכשיו, ברור שיש בזה איזשהו עניין. השאלה אם דבר כזה נקרא קיום מצוות עשה, הן לא מצוות, אז יכול להיות שזה מעשה טוב, אבל השאלה אם זה נקרא מצוות עשה קיומית. כמה וכמה אחרונים מתייחסים לזה כמצוות עשה קיומית. אפשר להביא לזה ראיה מסוימת, נדמה לי, מהרייבד בתחילת הספרה, שהרייבד אומר שם, נשים סומכות רשות, שם זה מתחיל בעצם הוויכוח, סמיכה על קורבן. אז אישה לא חייבת לסמוך על קורבן, רק גבר, אבל מותר לה. נשים סומכות רשות, זה הוויכוח בשאלה איך לפסוק, וזה מקרין גם על השאלה של מצוות עשה זמן גרמה. עכשיו הרייבד אומר שלסמוך על קורבן, אם אתה לא חייב, אז אתה עובר איסור, כי זה עבודה בקורבן. זאת אומרת, אם יש לך מצווה, אז המצווה אומרת כן לסמוך, אבל אם אין לך מצווה, אז יש חלב של עבודה בקורבן, או שימוש בקורבן. אז הוא אומר שנשים יכולות לסמוך אפילו שכרוכה בזה עבירה, בגלל שגם בעשה קיומי, בשפה שלי, גם בעשה קיומי, עשה זוכה לא תעשה. אז כאן באמת נראה שיש פה עשה קיומי, כי אם זה היה סתם מעשה טוב, מעשה טוב אי אפשר לעשות כשזה כרוך בעבירה, בעבירת לב. אבל אם זאת מצווה, במובן הפורמלי, עשה זוכה לא תעשה. חידושו של הרייבד שאפילו מצוות עשה, שאני לא חייב לעשות אותה, זאת אומרת שאין לי איסור אם לא עשיתי אותה, עדיין קיומה דוחה את הלב, יכול להיות זה קשור להוטרה ודחויה, אם תופסים את זה כ...
אבל אתה בעצם הגדרת המצווה הקיומית שחלק ממנה הוא חיובי,
והיתר... לא, אמרתי שרוב המצוות הקיומית...
הם בכלל...
לנשים.
הבסיס לנשים.
נכון, אבל לגברים זה חיובי לגמרי.
מה?
אבל לגברים זה חיובי לגמרי.
בסדר, אבל...
אז המצווה בתורה היא מצווה חיובית. יש לה הופעות מסוימות, או מעבר לרף מסוים, או אצל אישים מסוימים, נשים נגיד מול גברים. כן, נכון, אז, אבל זה אותו רעיון, כי יש פה מימד חיובי, על זה גם לא יתווכח גם רב אברהם שפירא. ואת מה שהוא יתווכח זה מצווה שהיא כל כולה קיומית, זאת אומרת, אין אף אחד בשום נסיבות שחייב לעשות אותה. אם עשית, יש לך מצווה, זהו טען, אין דבר כזה. זה בהלכה. עכשיו, התחושה שלי זה שהפשט הפשוט זה לא כזה. זאת אומרת, שאישה שעושה מצוות עשה שהזמן גרמה היא פטורה. פטורה אין פירוש הדבר שאם היא לא עושה אין לה ביטול עשה. אלא שהיא לא מצווה. זה הניסוח המקובל. עכשיו, אם היא לא מצווה, קיומית זה מצווה. זה מצווה שאתה צריך מצווה בה. אלא מה? אתה יכול להגיד שזה מעשה טוב. זאת אומרת, זה לא בעל תוסיף, נגיד, אם היא סתם עושה את זה, כי יש בזה ערך. התורה אומרת שיש ערך לעשות את זה. אז מותר לאישה לעשות את זה לשיטות שמותר, לשיטות שאסור, לשיטות שמותר. אבל זה לא אומר שהאישה גם מקיימת פה מצוות עשה, אפילו במובן הקיומי. לכן כאן, עוד פעם, התחושה שלי שזה לא הפשט הפשוט, אבל נכון שמהרייבד משתמע שזה באמת, זה ממש מצוות עשה קיומית. טוב, בכל פעם, עד עכשיו ראינו מצוות עשה חיובית שאפשר לקיים, אפשר לבטל. מצוות עשה קיומית אפשר לקיים ואי אפשר לבטל, וחיובית מותנה שזה עוד פרשייה. מה נשאר עם הקומבינטוריקה? עוד שתי אפשרויות, נכון? או מצוות עשה שאפשר לבטל אבל אי אפשר לקיים, או מצוות עשה שאי אפשר לא לבטל ולא לקיים. נכון?
ארבע אפשרויות.
נכון. אז בואו נראה עכשיו את האפשרות השלישית. מה זה מצוות עשה שאפשר לבטל ואי אפשר לקיים? יש רעיון. אפשר לבטל ואי אפשר לקיים. אם עשית את זה לא קרה, לא הרווחת המצווה, אבל אם לא עשית את זה, אז עברת עבירה, ביטול עשה.
לקרש אישה?
כן, שמה?
זה מצווה.
נו.
אבל אם לא עשית,
אז מה כן? אתה יכול לבטל אותה, או אתה יכול לקיים אותה, או אתה לא יכול...
אתה לא חייב לקיים אותה. אבל אם קיימת אותה, עשית מצווה.
אתה יכול להיות מצווה קיומית. אז לא משנה דבר עכשיו. לכל היותר זה מצווה קיומית.
למה זה לא קיומית?
מה?
לייבא, אולי, לא, זה משהו
קיומי. אני אומר, לפי ההגדרה הזאת זה קיומי, אולי אני אעיר על זה משהו בהמשך, כי אני לא בטוח זה קיומי, אבל לפי ההגדרה שלך זה קיומי, אבל אני מחפש משהו אחר, אני מחפש תהפוך מקיומי. מצווה שאם אני עושה אותה, אין לזה ערך, אבל אם אני לא עושה את זה, אז זה ביטול עשה, אז יש עבירה. תהפוך מקיומי, זה מה שאני שואל.
זה נראה תרתי דסטרטי. זה אחידה.
גם קיומי זה ככה. קיומי, אם אתה עשית את זה, אז יש את זה ערך. לא עשית, לא קרה כלום. אז אני אומר, בוא נעשה הפוך. עכשיו, מצווה הפוכה, דואלית. יש מצווה שאם אתה לא עושה אותה, זה ביטול עשה, אבל אם אתה עושה אותה, לא קרה כלום.
כדאי לעשות בשביל לא לבטל עשה.
בדיוק.
לא בשביל
להרוויח מצווה, אלא כדי לא להיכשל בביטול עשה. אז זה מה שנקרא בלשון חכמים, לאו הבא מכלל עשה. אתן לכם דוגמה, והיה לכם פירות הארץ לאוכלה. פירות שביעית. אין לפי אף שיטה, חוץ מהרמב"ן, וגם אצל הרמב"ן לדעתי לא מבינים אותו נכון, אין מצווה לאכול פירות שביעית. אין מצווה באכילת פירות שביעית. אלא מה? חז"ל לומדים לאוכלה ולא לסחורה. זאת אומרת שאם אתה כבר עושה בהם שימוש, זה רק אכילה. לא לעשות בהם סחורה, לא לעשות בהם שימושים אחרים. לאכילה. או השימוש הרגיל. לא סחורה, לא שימושים אחרים. אז זה אומר ככה, שאם אכלתי פירות שביעית, אין לי שום מצווה. אבל אם שכרתי בפירות שביעית, אז עברתי עבירה. איזה עבירה? לא לאו. ביטול עשה. זה עבירה של ביטול עשה, זה לא לאו. כי ביטלתי את העשה של לאוכלה, לא אכלתי, שכרתי. אבל אם הייתי אוכל, זה לא היה מצווה בכלל, נכון. כל מה שהתורה אומרת, זה שאם אתה כבר עושה שימוש, אז רק אוכלה. שימושים אחרים, אסורים, זה ביטול עשה. אז זה נקרא ביטול עשה מבחינה זאת שזה לא עבירת לאו. אבל בעצם אתה לא ביטלת עשה שאם היית עושה אותו היה לך מצווה. אין פה מצווה לאכול. רק אם לא אכלת אלא שכרת, אז יש לך לא לאו, אלא ביטול עשה. איסור של ביטול עשה. אז לאו הבא מכלל עשה, לאו הבא מכלל עשה זה סוג שלישי של מצוות, שזה מצוות שהם ניתנו לביטול אבל לא ניתנות לקיום. אוקיי? דוגמאות, הבאתי את הדוגמה הזאת של לאוכלה ולא לסחורה, ובעצם איך קוראים את הפסוק? אני חושב שמה שקורה בפסוק, והיה לכם פירות הארץ רק לאוכלה. שרוסיף את המילה רק. ואז הוא אומר, רק לאוכלה. זאת אומרת, הכוונה, זה בעצם בא לשלול שימושים שהם לא לאוכלה. זה שאתה אוכל, נגיד, לנוכרי תשיך. מצוות עשה של להשיך, לעבוד בריבית לנוכרי. לרוב שיטות הראשונים, חוץ מהרמב״ם, שיש לו דברים תמויים בעניין הזה, לרוב שיטות הראשונים, אין מצוות עשה לעבוד בריבית לנוכרי. אלא איך קוראים את הפסוק? רק לנוכרי תשיך. כוונה, אם אתה כבר מלווה בריבית, רק לנוכרי מותר לך לעשות את זה. ליהודי אסור. אבל זה איסור שהוא לא עליו, אלא ביטול עשה. איזה עשה אני מבטל? את העשה של הנוכרי תשיך. אבל להשיך לנוכרי זה לא מצוות עשה שאם אני מקיים אותה יש לי מצווה.
ביטול של רק לנוכרי.
בדיוק. זה רק לנוכרי תשיך. זאת אומרת, אם אתה כבר משיך, אז רק לנוכרי. אוקיי? יש עוד כל מיני דברים כאלה, נגיד, יש הרבה סוגים של הבא במקרא לסה, ברמב״ם, כמה וכמה סוגים שונים, יש לי הרבה גוונים, סוגי המצוות זה נושא מרתק שלא כל כך עסקו בו. יש נגיד, הרמב״ם אומר, יש מצווה לבדוק בסימני טהרה של דגים ושל בהמות, ולבדוק את הסימנים שלהם. אז מה, כשאני עושה את הבדיקה לראות אם יש להם סנפיר וקסקסת, אז קיימתי מצוות עשה. תפיסה המקובלת היא שלא. רק אם אכלתי את הדג ולא בדקתי ויצא שאכלתי איסור, אז חוץ מהאיסור של מאכלות אסורות שעברתי, ביטלתי גם את העשה של לבדוק בסימני הטהרה. עוד פעם, זה לאו הבא מכלל עשה. אתה יכול לעבור על הלאו, לבטל עשה, אבל לבצע את זה זה לא קיום של מצווה. אוקיי? כל מיני דברים כאלה. טוב, אז ראינו עכשיו גם את הסוג השלישי. יש לנו מצווה חיובית שאפשר לקיים ואפשר לבטל, יש לנו מצווה קיומית שאפשר לקיים ואי אפשר לבטל, ויש לנו לאו הבא מכלל עשה שאפשר לבטל ואי אפשר לקיים. בינתיים יש סוגי מצוות עשה. כולם עשה, לאו הבא מכלל עשה זה עשה. הסוג הרביעי זה מצוות עשה שאי אפשר לקיים ואי אפשר לבטל. אי אפשר כלום.
גם אם עשית...
גם אם עשית את זה אין לך מצוות עשה, וגם אם לא עשית את זה אין לך ביטול עשה. אז מה, באיזה מובן זאת מצווה? אז התברר שיש כאלה. תתפלו אבל יש כאלה.
להחזיר גרושתו.
למה?
אני לא חייב לגרש את אשתי כדי שאני אצליח
לתת. שלא, אם היא גרושה, אז אולי יש מצווה להחזיר אותה. זו השאלה אם יש מצווה או פשטות אין מצווה, אבל אם כבר, מי שאומר שיש מצווה, זאת מצווה ממש. אם היא כבר מגורשת... כן, זה חיובי מותנה, מה שאמרתי קודם. מוציצית, כן. אז איזה מצווה יש שאי אפשר לא לקיים ולא לבטל? אז יש שתי מצוות כאלה שהרמב״ם מדבר עליהם שיותר. אבל הרמב״ם אומר את זה במפורש על שתי מצוות. מצוות צדיק ה' ומצוות צדיק ו', מצוות עשה. מצוות עשה צדיק ה' זה מצוות הפרת נדרים. זאת אומרת, כשהבעל מפר את נדרי אשתו ביום שומו, אז אומר הרמב״ם, אל תחשוב כשאתה שומע ממני שיש מצוות הפרת נדרים, שיש איזה מצווה להפר נדרים, או שיש איזה איסור לא להפר את הנדר. אתה רוצה תפר, אתה לא רוצה אל תפר. זאת הגדרה. שאם הפרת את הנדר ביום שבוע, וזה דברים של עינוי נפש, לא משנה, יש כל מיני כללים, אז הנדר מופר. ואם לא, אז לא. עכשיו, אין מצווה להפר ואין איסור לא להפר.
אז למה הוא בונה את זה בתור מצווה?
וזאת מצווה. אומר הרמב״ם, זאת מצווה, למרות שהיא לא מצווה עליי כלום ולא אוסרת עליי כלום. זה סוג רביעי של מצוות עשה. זה מצוות עשה שאי אפשר לא לקיים ולא לבטל. גם כשהפרת, לא קיימת מצווה.
גם להתאמה, לא?
אתה לא חייב להפר, זה ברור. אבל הפרת נדר של אישה, אתה לא קיימת מצווה בזה. יש לך זכות להפר את הנדר. לא קיימת מצווה.
לקדש אישה. זה לא מצווה כזאת?
לקדש אישה, אולי זאת מצווה כזאת, זה מחלוקת. בשאלה אם יש... רמב"ם משתמע שקידושין זה ממש מצווה. למרות שאני לא בטוח, כי אנשים לא מודעים לזה שיש אצל הרמב״ם גם מצוות מהסוג הזה. ויש כאלה שלומדים שזאת מצווה בגלל שהוא מונה את המצווה לקדש אישה. אבל אם אני יודע שהוא מונה גם מצוות מהסוג הזה, אז זה כבר לא בטוח. בדרך כלל תולים את מני מחלוקת רמב״ם וראש. הבית יוסף מביא מחלוקת רמב״ם וראש, לפי כך הוא למד. אני לא בטוח שזה נכון ברמב״ם.
זה מצווה בו יתן בשלוחה, זה לא אומר שזה מצווה?
מה, בקידושין? לא. למשל... הדוגמה השנייה שמבין שם תחילת פרק שני של קידושין. כי עד הרבה מחריך רישה, כן, הרב יוסף מחריך רישה רבה מלך שיבוטה. אז מה זה, זה מצווה? יש מצוות עשה לבשל לשבת? לא, זה עניין, נכון? לעשות עניינים חשובים, אז אפילו עניינים חשובים, לא מצווה, אם אתה עושה זה בעצמך, זה יותר משובח מאשר מישהו אחר. אז פעם היה לי איזה מערכה שלמה על העניין הזה. מה זה מצווה בו יותר מבשלוחו? מה זה המושג מצווה שם? זה לא מדבר על מצוות עשה במובן הפורמלי כנראה. בכל אופן, אז ברמב"ם, אז הפרת נדרים זו דוגמה אחת, זאת מצווה שאי אפשר לא להפר ולא לקיים. צדיק וב, מצווה אחת אחרי זה, זה טומאת שרצים נדרים. אז הרמב"ם אומר אותו דבר, שם ברחבה עוד יותר גדולה הוא מפרש שמה, וכשתשמע ממני את הדבר הזה, אז תמיד תדע, אין איסור להתאמה, ואין מצווה כמובן לא להתאמה, ולא מצווה כן להתאמה, שום דבר, זה לא אוסר עליך שום דבר, ולא מחייב שום דבר, ולא מחייב אותך לשום דבר. לא איסור ולא מצווה. זאת הגדרה, שמי שנוגע בשרץ נטמע. יש איזה כל מיני נפקמינות, אם הוא טמא, אז יש כל מיני נפקמינות, מה קורה עם זה, אבל אין בזה שום עניין מצוות עצמו. עכשיו, כל הנפקמינות של הטומאה הן נמנות בעצמן כמצוות. זאת אומרת, היית יכול להגיד, בסדר, אז המצווה היא שמי שטמא לא ייכנס למקדש, הוא לא יאכל תרומה או כל מיני דברים מסוג הזה. לא, כי הדברים האלה נמנים לחוד במניין המצוות. אז יש מצווה בנפרד שמגדירה מה זה נקרא טמא שרץ או טמא מת או כל מיני דברים מן הסוג הזה. מה זה המצווה הזאת? עוד פעם פרוצדורה. זאת הגדרה. הגדרה הלכתית שאומרת מתי אתה טמא ואיך אתה נטהר וזה הכל.
אז מה המצווה בזה?
אין מצווה בזה. זה מה שאומר הרמב״ם. זה נמנע במסגרת מצוות העשה אצל הרמב״ם. נדמה לי שההסבר לזה הוא שאצל הרמב״ם המונח מצווה, לפחות בהקשר של ספר המצוות, המונח מצווה זה התרגום ההלכתי למילה חוק. חוק, ספר המצוות זה ספר החוקים. עכשיו בספר החוקים יש גם הגדרות, נכון? קטן לעניין חוק, זה הוא כל מי שהגיע לגיל, לא הגיע לגיל כזה וכזה. סתם. מה זה הסעיף הזה בספר החוקים? זה חוק. אבל החוק הזה לא אומר כלום, הוא לא מצווה עליי כלום ולא אוסר עליי כלום. הוא רק מגדיר מי זה קטן לעניין מצוות אחרות, לעניין חוקים אחרים. אז גם כאן אותו דבר. רק אצל הרמב״ם, ספר המצוות זה ספר החוקים. עכשיו, יש גם חוקים שהם חוקים מגדירים. יש להם השלכות הלכתיות, אבל זה רק הגדרות. אין פה לא ציווי ולא איסור. אוקיי? אז זה סוג רביעי של מצוות, שזה מצוות שאי אפשר לא לקיים ולא לבטא. אוקיי, אז זה בעצם, זאת ההקדמה.
חיוביות.
לאו הבא מכלל עשה, ואפשר לקרוא לזה מצוות פרוצדורה, או מצוות מגדירות, או משהו כזה, זה הסוג הרביעי. שאלת על גירושין. גירושין זה מעניין, כי החינוך כותב בסוף מצוות גירושין, מצווה לגרש את אשתו בגט, מצווה חשובה. בסוף המצווה, החינוך כותב שם, שמי שעובר על זה, ולא גירש את אשתו כדין, כמו שהתורה קובעת, ביטל עשה זה בעונשו גדול.
בסדר, בסיטואציה מדוברת.
אז הוא אומר שזאת מצווה, ממש.
נכון. כשיהיה...
שיהיה מה?
כשמישהו יגיע לסיטואציה הזאת, שהוא אחרי גרושת הלב, הוא הולך עכשיו.
אוקיי, שהוא החליט לגרש.
נכון.
אוקיי, אז
עכשיו הוא מסתובב לו.
אבל אז אתה מבין, זאת לא הגדרה. אתה אמרת קודם שגירושין זה הגדרה.
לא, סתם חשניסית.
לא, כי אם זה היה הגדרה, אז אי אפשר היה לעשות ביטול עשה. אבל פה החינוך אומר שהוא ביטל עשה הזה, אפשר לבטל את העשה הזה. עכשיו, זו שאלה מעניינת, איך בדיוק מבטלים את העשה הזה, אני לא... לא, לא אכנס לזה כאן, גם על זה פעם כתבתי משהו. זה, אני חושב שזה מאוד מעניין, החינוך הזה. בכל מקרה, אבל זה לא מצוות הגדרה, בגירושין, פחות לפי החינוך.
לא להיות תמה ולא זה, ולהיות קדוש וזה, למרות שהוא לא מונה אותם בתור מצווה, קדושים תהיו וכולי הרמב״ם. אבל יש איזה רושם כאילו ש... נכון שזה לא מצווה פורמלית מנויה, אבל... העניין בגדול זה הכיוון,
גם אין מקום יש רשי על התורה בכמה מקומות שהוא כותב שיש
לא להיות ליצן כתוב
לא להיות תמי גם אצל ישראל בעצם לא מצווה מנויה
כן אבל יש עניין כאילו
כן אבל טוב בסדר בכל מקרה
כן אנחנו מדברים פה אני מזה הגדרה פורמלית אבל בהלכה ההלכה היא טיפה יותר רחבה מאשר רק המצווה הפורמלית
הלכתית אין לו
אז גם ליצנות אין בעיה להיות לא גם לא להיות ליצנים וכעסנים וגאוותנים, הכל בסדר.
לא, לא, הכל בסדר, אבל הלכתית אין איסור. בסדר או לא בסדר זה דיון אחר. יש גם מוסר, יש גם כל מיני דברים אחרים. אבל הלכתית אין איסור. ושהרמב"ם כותב...
אז באיזה טענה יבואו למי שהיה גאוותן כל ימיו?
הוא לא בטענה שהוא לא בסדר, הוא לא בן אדם. לא טענה הלכתית. יש הרמב"ם כותב בזה בורר, בפרק שלישי לסנהדרין, בפירוש המשנה, כשמדברים שם על הבטלנים שנפסלים לעדות, אז מהרמב״ם שם משתמע שיש איסור להיות בטלן. שעוברים איסור, זה, 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 זה פסולי עבירה, יש כמו פסול רשע, זה פסול עבירה, זה חידוש גדול, אני לא חושב שאתה פשוט סגמרה. ואז עולה השאלה באמת מה הוא מתכוון. יכול שהוא רק מתכוון לעניין, זאת אומרת לא ממש לאיסור הלכתי פורמלי, לא יודע. אבל בפשטות אין איסור הלכתי בכל ההתנהלויות האלה. זה אולי קדושים תהיו, מה שהרמב"ן אומר שנבל ברשות התורה או כל מיני דברים מן הסוג הזה, אבל זה לא איסור הלכתי.
זה נבל אבל ברשות התורה.
כן, נכון, זה לא עבירה הלכתית. דיברנו פעם על פרדוקס הנבל. למה הרמב"ן לא מוסיף את קדושים תהיו למצוות עשה של הרמב"ם? הרמב"ם לא מונה את קדושים תהיו, בשורש הרביעי הוא כותב שם שזה מצווה כוללת, לכן הוא לא מונה את זה. והרמב"ן, אם תסתכלו בהוספות שלו לספר המצוות של הרמב"ם, הוא לא מונה את קדושים תהיו. הוא לא יכול למנות את זה, כי אם הוא היה מונה את זה, אז זה היה מצווה קדושים תהיו. ואז יוצא שמי שלא מקיים את זה, הוא לא נבל ברשות התורה, הוא נבל לא ברשות התורה. כי הוא עבר, הוא ביטל עשה. אבל התורה רוצה להגדיר מצב כזה כנבל כן ברשות התורה. זאת אומרת, היא לא רוצה שיהיה על זה איסור הלכתי, היא רוצה שאנחנו נבין לבד לא לעשות את זה, לא בגלל ציווי הלכתי. אז בהגדרה זה לא יכול להיכנס למניין המצוות. זה לא איסור הלכתי. אוקיי, אז זאת ההקדמה לסוגי המשונים. עכשיו, למה אני מביא את זה? בגלל שעכשיו אני רוצה לדבר על השבטת חמץ, תשביטו שעור מבתיכם. השאלה היא לאיזה מהקטגוריות לשייך את המקווה הזאת. הרמב״ם בעשה קנ"ו, מקור הראשון אצלכם, מצווה קנ"ו היא שציוונו לבאר חמץ מבתינו ביום 14 מניסן, וזוהי מצוות השבטת שעור, והוא אמרו יתעלה אך ביום הראשון תשביטו שעור מבתיכם. ויקראו החכמים גם כן מצוות ביעור, רוצה לומר ביעור חמץ. וגמרא סנהדרין מתלמוד בני מערבה, אמרו, חמץ חייבים עליו עשה ולא תעשה. עשה על ביעורו, דכתיב תשביטו שעור מבתיכם, לא תעשה, שעור לא יימצא בבתיכם. והנה יתבערו משפטים וכולי. מה הוא אומר? השבטת חמץ, יש בה עשה ויש בה לא תעשה. העשה זה ביעור חמץ, כן, תשביטו שעור מבתיכם, ולא תעשה זה בא לראה ובא להימצא. יש פה בעצם כפילות בין עשה לבין לאו. השאלה היא מה ההבדל, אם בכלל יש הבדל בין השבטת חמץ, לבין בעלי ראי ובעלי מטה, שלא יהיה אצלי חמץ. בסך הכל השבטת חמץ תפקידה להביא לזה שלא יהיה לי חמץ. אז למה צריך תעשה בנוסף ללאו? אז האמת שבשיטת הרמב״ם עצמו, וזה אמרתי אולי הנושא שנעשה אחרי פסח, כי זה יהיה פתיח לנושא הבא. זה שיעורי פסח, אבל זה כבר יפתח את הנושא הבא. היחס בין מצוות עשה לבין לאווים, לוגיקה דאונטית, נדבר קצת על העניינים האלה. אחרי שלילות, נוגע להרבה דברים. אבל כאן אני לא אכנס לזה, אבל הרמב"ם בשורש השישי אומר, אני רק אגיד את זה, הרמב"ם בשורש השישי אומר שגם אם יש לאו ועשה שהם כפולים, יש להם את אותו תוכן, מונים את שניהם. להבדיל משני עשים או שני לאווים, שזה לא מונים פעמיים. אם יש להם את אותו תוכן, אז מונים פעם אחת. אבל אם הכפילות בין לאו לבין עשה, אז מונים את שניהם. שאלה מעניינת, למה? נדבר על זה. אבל זאת ההגדרה ברמב"ם. אז אם זה כך, אז מבחינת הרמב"ם לפחות, זה שהוא מונה פה מצוות עשה, אין הכרח לחפש הבדל בינה לבין בעל יראה ובעל ימצא. יכול להיות שיש להם בדיוק את אותו תוכן, אבל כיוון שזה נכתב בלשון עשה וזה נכתב בלשון לאו, אז זה נמנע באופן כפול. אבל גם מפרשי הרמב״ם וגם, ועוד פעם אני חושב שזה חלק מזה, זה קצת חוסר מודעות לזה שאצל הרמב״ם, יש הרבה פעמים מפרשי הרמב״ם לא מספיק מכירים את הכללים. הרב רבינוביץ' כותב את זה ביד פשוטה, הפירוש שלו על הרמב״ם, שהרבה פעמים עושים פלפולים על הרמב״ם, יש לא מכירים את הכללים שהוא עצמו כותב, איך לקרוא את מה שהוא כותב. אז יש כאלה שמחפשים, אז למה באמת, מה התוכן של העשה הזה, שהוא מוסיף מעבר ללאו של בעל יראה ובעל ימצא? כשהם לא יודעים שבשורש השישי הרמב״ם כותב שלא צריך להיות הבדל בתוכן. גם אם אין הבדל בתוכן, לאו ועשה נמנים בשניים. אוקיי? אז יש, כמו שאמרתי קודם, גם עם המצוות הפרוצדורה, שיש כאלה שרוצים להגיד גירושין או משהו כזה ברמב״ם, הם לא יודעים שהרמב״ם...
מה שהם שואלים זה למה, לא למה רק טכנית הוא מנה את זה, כאילו מה העיקרון שעומד אחרי, לא?
לא, אז אין עיקרון שעומד אחרי, זה בדיוק נדבר על זה כשנדבר, אבל לא צריך להיות הבדל תוכני. עצם זה שזה עשה וזה אליו, זה מספיק בשביל למנות את שניהם. למה? שלמה אני נדבר עליה, אבל ככה הרמב״ם כותב, אבל אין הבדל תוכני. זה הוא כותב מפורש, אם היה הבדל תוכני, אז זה בכלל לא נכנס לשאלה
תכתיבית.
לא, אם יש הבדל תוכני, אז ודאי שזה נמנע כשניים, אבל על זה לא צריך שורש, כי יש הבדל, אז ברור שצריך למנות את שניים.
אם יש סוגיה של כבוד הדריות, זה דוחה את הלאו
שלה,
לא
תשביטו? כי זה בשביל אל תעשה,
כאילו.
אז זה השאלה, האם כבוד הבריות דוחה גם לאו בשביל אל תעשה, או רק עשה? זו שאלה שאולי נדבר עליה כשנדבר על לה ועשה. זה הנושא של אחרי פסח. בלכון לא נדבר על זה, ויש בנודע ביהודה גם נדבר על זה. מחלוקת ראש ורמב״ם כנראה. אז אני אומר, ברמה, עצם זה שהרמב״ם מונה מצווה כזאת לא אומר שאנחנו צריכים למצוא הבדל, אבל עדיין הראשונים והאחרונים דנים בנושא הזה. תראו מלכת חינוך. מלכת חינוך כותב ככה, במצווה ת' זה הסביטו. הנה לכאורה יש ספק, אם המצוות עשה הוא שיהיה החמץ מושבת, ואם יש לו חמץ חוץ מה שעובר על לא תעשה דבא לי ראה ובא לי מצא, עובר עוד על העשה, ואם אין לו חמץ, אינו עובר בלב, וגם המצוות עשה מקיים בשבע אל תעשה. כמו בשבת ויום טוב, היא כעשה את השבתון בעשיית מלאכה, ואם עבר ועשה מלאכה, עובר בעשה ולא תעשה. ואם לא עשה מלאכה, חוץ מה שלא עבר על הלב, קיים גם מצוות עשה את השבתון. והכנה מעיקר המצווה כאן, שלא יהיה חמץ ברשותו, והוא מושבת מרשותו, כמו המצוות עשה את השבתון, דלא הווה כמו לב הבא מכלל עשה, דאינו מקיים המצווה באם אינו עושה, רק בעובר על הלב. הבא מכלל עשה, עובר על העשה, סליחה. אבל אינו מקיים המצווה. הוא באמת בשבת אינו כן. והתורה כתבה בלשון עשה המחויבת. על כן מקיים העשה, ועל כן נחשב מצוות עשה. בשבת ויום טוב למצווה בפני עצמה. לא כן לב הבא מכלל עשה. ואין ספר המצוות לרמב״ם ורמב״ן ותבין. אם כן החנם, אם היה לו חמץ, עובר על עשה ולא תעשה. ואם אין לו חמץ, מקיים גם כן המצווה לתשבית, הוא אב דאי שבע אל תעשה. מה הוא אומר כאן? היה אפשר להבין את המצוות עשה של תשבית הוא כלב הבא מכלל עשה. מה הכוונה? שאם יש לך עשה ברשותך, אז לא רק שעברת על בעלי, בפסח, אז לא רק שעברת על בעלי הרעי ובעלי מצא, אלא ביטלת את העשה של תשבית הוא. אבל ההשבטה עצמה אין בה מצוות. אם תשבית, רק לדאוג לזה שלא יהיה לך חמץ. אז זה בעצם לב הבא מכלל עשה. נכון? זה מצווה שאפשר רק לבטל אותה, אבל אי אפשר לקיים אותה. אחד הסוג השלישי שדיברנו עליו קודם. אז אומר, זה לא. הוא לא מתכוון לזה, הוא מתכוון למצווה שאותה מקיימים במחדל, כמו שביטה בשבת. שביטה בשבת זאת מצווה שאותה אני מקיים כשאני לא עושה מלאכה. אבל כשאני לא עושה מלאכה, אז קיימתי את המצווה. לא שלא עברתי עבירה, זה לא לב הבא מכלל עשה. זה מצוות עשה. אבל זאת מצוות עשה שמקיימים אותה במחדל. מבינים את ההבדל בין זה לבין לב הבא מכלל עשה. זה בעצם מצוות עשה חיובית. אתה חייב לקיים את המצווה הזאת. ואם קיימת אותה, אז יש לך מצוות עשה. קיימת אותה, קיימת מצווה. מהי המצווה? שלא יהיה לך חמץ. אבל זה לא לב של בעלי ראי ובעל ימצא. זאת המצווה להשבית את החמץ, אבל המצווה היא לא לעשות פעולת השבטה. אלא להיות במצב שאין לך חמץ. פעולת ההשבטה זה רק יחיתים, זה כדי שלא יהיה לך חמץ. אוקיי? וזה לא אותו דבר כמו לב הבא מכלל עשה. כי לב הבא מכלל עשה, אם אין לך חמץ, לא קיימת את המצווה. רק אם יש לך חמץ, אז ביטלת את המצווה. כי לב הבא מכלל עשה, אפשר רק לבטל, אי אפשר לקיים. פה הוא מדבר על מצוות עשה חיובית, שאפשר לקיים אותה. אך מקיימים אותה במחדל. בסדר, זה הבדל דק, אבל זה...
ואם אין לי חמץ וקניתי לו חמץ בשביל לבאר אותו, לא קיימתי מצווה?
עוד פעם?
אין לי חמץ, כן. הלכתי ל... לא יודע.
המצאתי לי חמץ. לפי הגדרה שלא היית מקיים את המצווה גם בלי לקנות את החמץ.
אני שואל, אם אין לי חמץ, עכשיו אני לא יכול לקיים.
לא, אתה יכול לקיים לשיטתו. אם אין לך חמץ, קיימת.
קיימתי תעשה?
כן, קיימת תעשה, זה מה שהוא טוען.
ואם אני מעדר והלכתי למצוא לי חמץ בשביל לבאר אותו, זה...
לא מחת הרבה, קיימת את המצווה כמו כך.
שהברכה לא תהיה לבטלה.
מה?
לא, למה? אבל הברכה לא לבטלה בכל מקרה.
לא,
אתה מברך על ביור חמץ, אחרי אתה לא רוצה שום דבר.
אז מה, אני מברך על התהליך, אני לא מברך על החמץ.
זה מה שהעשרה פירורים של האריזה, זה בעצם יושב על העניין הזה.
אבל אין עניין לעשות את זה. כאילו, אין הכרח לעשות את זה, גם אז זה לא מצוות ביקור.
אני חושב שגם הברכה, פשוט לא לבטלה.
היא בכלל בשביל
הבדיקה. כן, אתה בודק, ומה, אם מצאת, מצאת, אם לא מצאת, לא מצאת, מה לעשות? אתה לא חייב למצוא בשביל שהברכה לא תהיה לבטלה. אני יודע, זה דיון ארוך.
נכון, עם ביור.
כן. לא, על הבדיקה, כן.
וזה ללב הבא מכלל עשה.
מה? בלב הבא מכלל עשה אי אפשר לקיים את העשה, אין לך קיום עשה. נגיד לאוכלה ולא לסחורה. אין לך דרך לקיים את העשה שלה לאוכלה. אין דרך, אם תאכל לא קיימת כלום. רק אם לא עשית את האכילה אלא שכרת, אז עברת על איסור. שהאיסור הוא כמובן לא לב, אלא רק ביטול עשה. עכשיו, פה הוא טוען שאתה יכול לקיים, יש לך מצווה, אם אין לך חמץ בבית, קיימת את מצוות השביט, אתה מקבל שכר על זה. את מצוות עשה, אוקיי? אז זה הבדל מאוד דק, כי פה מדובר על קיום שהוא במחדל. זאת אומרת, ההבדל הוא פשוט בין לאו הבא מצווה עשה לבין עשה קיומי, עשה חיובי, כשמדובר בעשה שמתקיים במעשה. אבל כשהעשה מתקיים במחדל, אז זה הבדל מאוד דק. ולכן יש אחרונים שלא מבחינים ביניהם בכלל, הם מיד מתרגמים את זה ללב הבא מכלל עשה, ופה החינוך שם לב, זה לא אותו דבר. יכול להיות מצב, המנחס חינוך, יכול להיות מצב שאתה מקיים את המצווה הזאת במחדל, אבל יש לך קיום של מצווה, לכן זאת מצווה חיובית, אבל זאת מצווה חיובית שאפשר לקיים אותה במחדל, כמו שביתה בשבת. שביתה בשבת אתה חייב לשבות בשבת, אם שבתת בשבת זאת ודאי מצוות עשה, אבל מה יש שביתה? לא לעשות מלאכה. זאת אומרת, הקיום הוא קיום במחדל. אוקיי?
זו מצילה שמברכים על הביאור חמץ?
מה?
שמצילה תעשה וזה לא מילה לא בא מכלל עשה?
זאת מצווה שאתה מקיים אותה ב... אתה יכול להביא ראיה לזה שזאת מצווה, לא כולם מסכימים לזה, אתה יכול להביא ראיה לזה שזאת מצווה חיובית מזה שמברכים. האם אפשר לברך עליו הבא מכלל עשה? באמת, לא יודע. אולי כן, אולי לא.
רב, מעקה בבית. אם אני, אין לי בעיה, אין לי גג שצריך לעשות לו מעקה. ועכשיו הלכתי ו... דאגתי שיהיה לי כזה בית שאני מקיים בו
מצוות
פד, ועכשיו אני מקיים, לא, שבכלל קניתי בית חדש, אני הולך לבנות בית חדש כדי שאני מקיים בו מצוות מעקה. בסדר? אז עכשיו, אם אין לי בית, אז מה אני, או שקניתי בית...
אם אין לך בית, אז לא קיימת את מצוות מעקה, זה ברור. אם יש לך בית ויש בו מעקה, זה השאלה. האם קיימת את מצוות מעקה, או
שקיימת
בה?
אז אם לכאורה לפי המנחת חינוך הזה, אני כן קיימתי, יש לי מצווה, ויש לי, אני קיימתי עשה.
ההגדרה במעקה היא כמו הגדרה בחמץ, המנחת חינוך חייב להגיד ככה בכל מקום. אבל כן, לפי ההגדרה
הזאת, אם תיישם
אותה על מעקה, אז
קיים. בסדר, עכשיו מישהו ש שבא לבית שיש בו מעקה.
קיים את המצווה של מעקה לפי הגדרה הזאת.
מישהו שככה קיים את המצווה והלך ובנה לו בית בכדי לקיים אותו דבר?
הוא גם קיים, כן. אם יש דמים בביתך, אז אתה שם מעקה כדי שלא יהיו דמים בביתך. אם אין דמים על סדר, אז קיימת. אם זאת ההגדרה, אני אומר, תלוי. תלוי איך מבינים את ההגדרה של מצוות מעקה. אז זה ההבחנה שהחינוך עושה כאן, כשאני אומר שכשהמצוות עשה מתקיימת בשב ואל תעשה, ההבחנה היא יותר דקה. זה הרבה יותר דומה כבר ללאו הבא מכלל עשה, אבל זה עדיין לא אותו דבר. ולפי זה, אומר המיחס חינוך, אין צריך לדקדק שיהיה לו חמץ קודם הפסח, הנה, ויבערו. כמו מצוות ציצית, זה מצווה על כל איש ישראל ללבוש דלת כנפות, כדי לקיים המצווה בקום עשה. שזאת גם הנחה מעניינת, אני לא מסכים לה, למשל. יש, מקובל שבעידנא דריתחא, אז תובעים את ה... אתה יכול לא לשים בגד של ארבע כנפות ולא להתחייב בציצית, ואין שום מניעה הלכתית. שום סיבה בעולם להתחייב במצוות ציצית, מה שהוא כותב כאן, מה פתאום? לא צריך. אם יש לך בגד של ארבע כנפות, אז אתה צריך לשים בו ציצית. מה שכן כתוב בגמרא זה אליהו פגש שם, לא זוכר את מי זה, רבישו בן נבי, לא זוכר מי זה היה שם, והוא אמר שבעיד נדרית לך עונשים את מי שלא שם בגד של ארבע כנפות כדי להיפטר במצוות ציצית. ועל זה ככה מביאים כל הפוסקים עד ימינו, שלכן אנחנו בעצם שמים בגש ארבע כנפות כדי להתחייב בציצית. אבל על פניו זה דבר משונה, אני ממש לא מסכים לעניין הזה. תוספות לא מעיר את זה. תוספות אומר שבימיהם, כשהבגד הרגיל היה בגש ארבע כנפות, אז אם לא שמת בגש ארבע כנפות, זה היה כדי לברוח ממצווה ציצית. אז זה, בעיד נדר איתך, תובעים אותך. אבל אנחנו, הרי הבגד הרגיל שלנו לא בגש ארבע כנפות, אנחנו שמים בגש ארבע כנפות במיוחד, מיותר, מעבר לחולצה הרגילה, רק כדי להתחייב בציצית. איפה שמענו שהדבר כזה אנשים בעיד נדר איתך, זה מופרך לגמרי. באמת, הרבה פוסקים כותבים את זה, אני לא מבין. מתעלמים מהתוספות הזה, התוספות הזה הוא פשוט, זו סברה פשוטה. לא יודע.
אולי על הרעיון, כאילו.
זה כמו מה, מי שלא אוכל...
ציצית וכל המצוות השקולות האלה שהם, שמצפים ממך.
אבל לא מצפים, התורה כבר אומרת לך רק בבגד של ארבע כנפות.
נכון, אבל מצפים, למה היא שקולה כנגד כל המצוות? בגלל שיש בה איזה אלמנט שהוא, שאתה מראה בעבר. אני לא צריך שיצברו אותי בשביל שאני אעשה דברים גדולים כאלה, כמו תלמוד תורה, וכמו שאי אפשר לבטל אותם, כאילו, תלמוד תורה מעבר למינימום הנדרש. עכשיו, אלה מצוות, לכן הן שקולות, ומה הן שקולות לכל המצוות האחרות? בזה שהם, שיש בהם ערך מעבר למה שיש. אתה רואה, אנחנו לא צריכים, אי אפשר לצוות אותך לקיים.
זה לא עונש על מי שבורח?
כן, אבל משהו...
זה עונש על מי שלא רודף אחרי.
נכון, אתה צריך, מצפים ממך להיות ברמה הנדרשת הזאת.
טוב, אוקיי.
אי אפשר לצוות אותך כל דבר.
יכול להיות.
אחר חיסרון היום, שתוספות אומר שבית שאין בו הנאת לבישה, לא חייב מדורגת. ואז אם בן אדם בעצם שם היום ציצית, אין בו אדם
לבישה. אין בכלל הנאת לבישה, כן, כמו בכיליים.
אפשר להגיד שבגלל שיש בזה מצווה או מנהג וזה, אז הנאת לבישה?
לא נראה לי, למה? לא נעשה הנאת, מצוות לאו ליהנות מתנות, זה לא... לא
חשוב.
אבל מצוות לאו ליהנות מתנות, זה בדיוק הנקודה, עושים את זה בשביל המצווה. מצווה היא לא הנאה בהגדרה. לא, לא יודע. ולפי זה, כן, אין צריך לדקדק, אבל כאן ממילא מתקיים המצווה ואין צריך לחזור כלל אחר חמץ. זה מה שהוא אומר, אבל למה לא צריך לחזר אחרי חמץ? לא כי זה לאו הבא מכלל עשה. גם אם זה היה לאו הבא מכלל עשה, לא היה צריך לדקדק, נכון? מה שהוא אומר כאן, נכון, לפי שתי אפשרויות. ואם זה עליו הבא מכלל עשה, אז ברור שלא צריך לדקדק שיהיה לו חמץ ויבאר אותו. העיקר שלא יהיה לי חמץ כדי לא לעבור על עליו. אבל גם לפי הגדרתו, הוא אומר לא צריך לדקדק שיהיה לו חמץ. למה? כיוון שאתה מקיים את זה בזה שאין לך חמץ. אתה לא צריך לעשות פעולת ביור, אתה מקיים בזה שאין לך חמץ. אוקיי? אז בעצם יוצא שפה, בפסקה הזאת, השנייה, עולה כבר אפשרות שלישית להבין את המצווה. זאת מצווה חיובית, לבאר את החמץ. מצווה חיובית שמתקיימת ב... לא, מצווה חיובית זה גם ההגדרה שלו. מצווה חיובית שמתקיימת במעשה. לצורך לבאר חמץ. והוא שולל את האפשרות הזאת, אבל את האפשרות הזאת שהוא שולל זאת אפשרות שלישית. למעלה, בפסקה הקודמת הוא יבחין בין שתי אפשרויות. עכשיו הוא שולל שלישית, שזה אף אחד משתיהם. כי מה שהוא אומר עכשיו נכון לפי שתי האפשרויות שעלו בפסקה הקודמת. בין אם זה לב הבא מכלל עשה, ובין אם זה עשה שמתקיים במחדל, בשני המקרים אתה לא צריך לקנות חמץ כדי לבאר אותו. איך יכולה בכלל לעלות אב האמינה שאני צריך לקנות חמץ כדי לבאר אותו? רק אם אני מבין את זה כמצווה שמתקיימת במעשה, לא במחדל. אני צריך לבאר חמץ. אם אין לי חמץ, תקנה. כדי שתוכל לבאר אותו. אז זה הוא אומר, לא צריך. בסדר? אבל פה כבר בעצם עולה האפשרות השלישית. וגם נפקמין אם רוצה לבאר חמצו בפסח, הוא בא אחר וחטפו ממנו ובערו. דמבואר בחושל משפט שין פי בי, דמונע חברו לעשות מצווה, כגון שחטף ממנו כיסוי, כיסוי אדם, צריך לשלם לו. אבל כאן, כיוון דהן מצווה עליו כלל בקום עשה, אלא ממילא מתקיים המצווה, אם כן, לא חטף ממנו כלל. כי בכל... בכל עניין שמושבת מן העולם, מקיים הבא על החמץ מצוות עשה, דאבי בכל העניין, כמו עשה דשבת ויום טוב. אם מישהו לקח לי את החמץ וצרף אותו, אז תכלס, אין לי חמץ, אז מי קיים את המצווה? אני קיימתי את המצווה, הוא לא חטף לי מצווה. אז הוא לא צריך לשלם לי את הכנס של 10 זהובים, כי מי שחוטף לחזורו מצווה, יש כנס דרבנן שישלם לו 10 זהובים. עד כאן זה אפשרות ראשונה. עוד דילמה, אפשרות שנייה, דמצווה עליו בקום עשה, דישבות החמץ, כן, שישבית את החמץ. ואם אין לו חמץ, לא קיים מעשה, כמו מי שאין לו דלת כנפות. נהי דה אין עניין, או דה אינו עובר, מכל מקום לא קיים המצווה. החנמי גם כן כמו האטם במצווה עליו לקנות תלית, או כדי לקיים המצוות השם יתברך, החנמי מצווה לחזור שיהיה לו חמץ קודם פסח, ויבאר אותו ב-י"ד, כדי לקיים מצוות עשה בקום עשה. אז זו האפשרות השנייה שהוא מציע. זאת אומרת, לאו הבא מכלל עשה, זה לא בא בחשבון בכלל מבחינתו. זה הוא דוחה בפסקה הראשונה. זה ברור שזאת מצווה חיובית. רק השאלה עם איזה מצווה חיובית. זאת מצווה חיובית שהיא מצווה תוצאה, שלא יהיה לך חמץ בסוף, ולא אכפת לי איך תגיע לזה, או שזה מצוות עשה חיובית של פעולה. זאת אומרת, לבאר את החמץ. דווקא מינה, אם אני צריך לקנות חמץ ולדאוג לזה שיהיה לי, כדי לבאר, דווקא מינה נוספת, אם מישהו חטף לי, חייב לי 10 זה, כי הוא חטף לי מצוות עשה. ולפי זה, אם חטף אחד המצווה מידו, חייב בכנס, כמו שכתוב בחושן משפט שם. ועוד יש דווקא מינה, יאמרין עד המצווה זו יבקום עשה, אם כן, אם ישבית חמץ בפסח על ידי שאכלו, לא קיים המצווה. כי הווה מצווה הבאה בעבירה. לסוברים מצווה הבאה בעבירה מן התורה לא יצא. זה מובא, מובא בחלק זה ועוד המשנה, כמה פעמים. אבל אי המצווה היא בשבע אל תעשה, אם כן אפילו אכלו, מכל מקום אינו ברשותו. אז אי אפשר להגיד שזו מצווה הבאה בעבירה. תכלס, אין לו חמץ. אז אי אפשר להגיד שהוא לא קיים את המצווה. כי תכלס... אין לו מה אותו דבר על ישיבת סוכה, יש לו וורט מפורסם, דומה. גם נפקא מינה עם המצווה בשבע אל תעשה, אין צריך כוונה לצאת. כמו שכתבנו במצווה א', מצווה פרי ערוביה. אבל אם היא בקום עשה, צריך כוונה, לדעת הסוברים, מצוות צריכות כוונה. זה עוד פרשייה. סיפרתי לכם שפעם ראיתי בבני ברק, נכנסתי למספרה. ראיתי בבני ברק, כתוב שמישהו מסתפר שיכוון בחמש מצוות. מספרה מברקית. תכוון לחמש מצוות, ביומו תיתן שכרו ובלטלים, ולא תקיפו פעת ראשכם, ולא יודע, כל מיני דברים כאלה. חידושים עצומים שאתה צריך לכוון בלאווים. זה לא שמעתי עוד. מישהו אמר לי שהארי כותב באיזשהו מקום שיש עניין לכוון בלאווים, אני לא יודע.
ביומו תיתן שכרו, כן, אפשר לכוון פחות.
זה כן. אבל בלטלים ולא תקיפו פעת ראשכם, ממש לכוון, זה לאו. אז הנה, זה אפילו בעשה, אתה לא צריך לכוון אם זה עשה שמתקיים בשבע אל תעשה. אם זה עשה שמתקיים במחדל, אומר המתחס חינוך, אפילו בזה לא צריך כוונה. בלאווים ברור שלא צריך כוונה. לכוון כל רגע ורגע בלא תגזול, שאני לא גוזל אף אחד, וכל רגע ורגע אני צריך לכוון לא תגזול, אחרת עברתי על הלאו. לאווים צריכים כוונה. טוב, נפלאות מברק. אוקיי, בכל אופן, אז המנחס חינוך פה בעצם מביא שלוש אפשרויות, מכלל דבריו אפשר ללמוד שלוש אפשרויות להבין את מצוות תשביטו, ולכן במובן הזה זאת מצווה מאוד מעניינת. אפשר להגדיר אותה כמעט בכל הספקטרום של מצוות העשה שהגדרתי בהתחלה. אפשר להגדיר את זה כמצווה חיובית מותנה, נכון? אם יש לי חמץ, אין את הבעיה. שימו לב, זה לא אף אחת מההגדרות שהוא הציע כאן. חיובית מותנה זה לא אף אחת מההגדרות האלה. זה מצווה שהיא מצווה על הפעולה. כן, אבל היא מותנה בשאלה אם יש לי חמץ או לא. אז לא, עדיין אני לא צריך לקחת חמץ כדי לבאר, כי זה חיובית מותנה. יש אפשרות, כן? יש אפשרות שזה חיובית ממש, ולכן אני צריך לקנות חמץ אם אין לי כדי לבאר אותה. יש אפשרות שזה לאו הבא מכלל עשה, ואז רק אם יש לי חמץ אז עברתי על המצווה, אם אין לי חמץ אז לא קרה כלום, וגם לא קיימתי. ויש אפשרות שזאת מצווה חיובית שהיא מצוות תוצאה, לא מצוות הפעולה. מצווה חיובית על התוצאה. ומה נפקא מינה? שאם אין לי חמץ, אז קיימתי את המצוות עשה הזה. בסדר? אם אין לי חמץ, קיימתי מצוות עשה. לא רק שלא עברתי על המצווה הזאת, אלא קיימתי אותה. בזה שאין לי חמץ. זה ארבע אפשרויות להבין את כמובן, זה לא ארבע אפשרויות שדיברתי עליהן בהתחלה. זה שלוש מתוכן, ועוד אחת זה חיובי מותנה. שלא הגדרתי זה כסוג בפני עצמו, אבל פה זה הסוג הרביעי. זה חיובים מותנה. אז יש ארבע אפשרויות להבין את מצוות תשביטו. כמעט כל האפשרויות של מצוות עשה, חוץ מאשר הפרוצדורה. עכשיו, למעשה, אפשר לתלות את זה במחלוקת תנאים. כי המשנה בפסחים בדף כ"א אומרת כך, אני קורא רק את הסעיפה שלה, רבי יהודה אומר, אין ביור חמץ אלא שריפה. וחכמים אומרים, אף מפרר וזורע לרוח, או מטיל לים. נכון, זה יבוא עוד רגע. אז יש פה מחלוקת תנאים בין רבי יהודה וחכמים. על פניו, אם אני מבין כמו חכמים, או אם אני מבין כמו רבי יהודה, שהוא אומר שרק בשריפה, אז ברור שזאת לא מצוות תוצאה. כי אם זאת הייתה מצוות תוצאה, מה אכפת לי איך אני מגיע למצב שאין לי חמץ? אם הוא אומר שדווקא בשריפה, אז ברור שזאת מצוות פעולה. עדיין אפשר לדון, האם זאת מצוות פעולה מותנה, או זאת מצוות פעולה חיובית, זאת אומרת, האם אני צריך לקנות חמץ כדי לשרוף אותו, או שרק אם יש לי חמץ, אני חייב דווקא לשרוף ולא לעשות משהו אחר. אבל זה, שתי האפשרויות האלה עדיין קיימות ברבי יהודה, אבל זה עדיין ברור שזאת מצוות פעולה. נכון? ומה זאת לפי חכמים? אולי זה גוף הם חולקים עליו. חכמים אומרים, מה אכפת לי איך אתה עושה? זה העיקר שבסוף לא יהיה לי חמץ. ואז, לכאורה, ההבנה היא שהוויכוח בין רבי יהודה לבין חכמים, זה בשאלה אם זאת מצוות פעולה או מצוות תוצאה. זה ברשותי. חמץ בעולם זה לא מעניין שיהיה חמץ בעולם. אין עלי איסור שיהיה חמץ בעולם. כל החמץ הוא לא ברשותי, אז מה אכפת לי?
אז רק תפקיר אותו.
מה? כן, זרקתי את זה, הפקרתי את זה וזרקתי את זה לים. תלוי אם אנחנו, אני לא רוצה להיכנס לעניין, זה תלוי בשאלה אם אני עושה את זה לפני פסח או בתוך פסח. זה ויכוח בין הראשונים, אם תשביטו זה לפני פסח, רש"י ורבנותם, אם תשביטו זה לפני פסח או תשביטו זה בתוך הפסח. זה כרגע נניח שזה לפני הפסח, לצורך הדיון.
עכשיו בתוך הפסח אפשר פשוט לבאר
באכילה. מה? זה מה שהוא אומר.
זה דיבר בתוך הפסח.
אז זה הוא דיבר. זה מצווה הבאה בעבירה. כי אם אתה מבאר באמצעות אכילה לפני פסח, זה לא מצווה הבאה בעבירה. מה הבעיה? אתה יכול לאכול וזה באמת אין בעיה. יוצא שמי שאוכל סופגניה בחנוכה, כי יהיה מצוות עשה. אם אכלתי את הסופגניה בחנוכה, אז עכשיו היא לא תהיה ברשותי בפסח.
לא, אבל 30 יום, בטח לאכול 30 יום.
לא, מי אמר שזה 30 יום?
אני אומר, כמו סוכה ישנה ו...
זה שאלה מעניינת אגב, זה המעניינת שלך. יש כאלה שרוצים לטעון באמת שזה רק 30 יום לפני החג, יש את הביאור חמץ, כי אחרי זה באמת משונה. אם אני מבין שזאת מצוות פעולה, אם אני מבין שזאת מצוות פעולה, אז אין, והמצווה הזאת היא לפני פסח, כי בתוך הפסח זה עניין אחר, אבל לפי השיטות זה לפני פסח, אז ממתי זה מתחיל? אז מי שאוכל סופגניה בחנוכה, כי יהיה מצוות עשה, לפי ההגדרה הזאת. מעניין, נכון?
בעידו.
כן, או מי שאוכל שלוש סעודות, כן, אוכל פת בשבתות, בכל השנה, מקיים מצוות עשה של ביאור חמץ.
בעצם הוויכוח של חכמים נגד רבי יהודה, זה לא מכל כל וחומר שמביא לעכל, אין כל וחומר. שאומרים לו,
עושה כאן לוחון לסרטה, ואז אומרים לו, אם לא מצא סרטה, זה לא ישרוף את זה, אז הוא ביטל את השביטה. אז זה לא מראה שהם לא חולקים על נקודה הזאת. יש זה כולה דעתי לידי חומרה. זאת אומרת, הם לא מתווכחים איתו מהותית, הם רק מתווכחים איתו, או שהם מתווכחים רק על הילפותה שלו. או שהם מתווכחים רק על הילפותה. לשיטתך זה גם לא נכון. אנחנו כשלעצמנו בכלל חושבים זאת מצוות תוצאה. כי בראשונים ובאחרונים יש כאלה שתופסים זו ממש מצוות תוצאה. אז הרמב״ם כותב כיצד ביאור חמץ שרופו או פורר וזורה לרוח או זורקו לים, זאת אומרת הוא פוסק כמו חכמים, שרופו או פורר וזורה לרוח או זורקו לים, ואם היה חמץ קשה ומה מחתכו הרי זה מפררו ואחר כך זורקו לים, לזרוק לים אז לא צריך לפורר, אבל אם זה קשה אז גם תפורר. אז ברמב״ם עצמו נראה שהוא פוסק כמו חכמים, ואז אתה יכול לפורר ולזרות לרוח. בעצם בסופו של דבר מה שאתה צריך זה שזה לא יהיה ברשותך. בהמשך הוא כותב, נתנו לנוכרי קודם שעה שישית, אין לו צריך לבאר, כי זה לא ברשותו. ואם שרפו קודם שעה שישית, הרי זה מותר להנות בפחמים שלו בתוך הפסח. אבל אם שרפו משעה שישית ולמעלה, הוא אסור בהניה, הרי זה לא יסיק בו תנור וקיריים, ולא יופה בו, ולא יבשל בו, וכו'. וכן הפחמים שלו אסורים בהניה, הועיל הוא שרפו אחר שנאסר בהניה. בסדר? אז אם הוא שורף לפני הפסח, זה דיברנו... אם הוא שורף לפני הפסח, אז הוא יכול ליהנות מהפחמים. אם הוא שורף את זה בתוך הפסח, אסור לו ליהנות מהפחמים. השאלה היא איך להבין את הרמב״ם הזה, שאלה לא פשוטה ויש על זה הרבה מחלוקות. למה? כי על פניו יש כלל כזה, יש שני סוגי איסורי הנאה. חמץ בפסח הוא איסור הנאה. שני סוגי איסור הנאה, יש נקברים ונשרפים. יש איסורי הנאה שחייבים לשרוף אותם ואיסורי הנאה שלא חייבים לשרוף אותם. הנקברים כמובן אין חובה לקבור, אלא הכוונה שאין חובה לשרוף. ומדרבנן, כדי שלא תבוא ליהנות, אז קוברים את זה. אבל אין נקברים מדאורייתא, יש נשרפים מדאורייתא ויש כאלה שלא נשרפים מדאורייתא, להם קוראים הנקברים. מה ההבדל ביניהם? זה המקורות הבאים שהבאתי, אני כבר אעשה את זה בקצרה. ההבדל ביניהם זה בשאלה, א', האם מותר לשרוף? זאת אומרת, הנשרפים ודאי מותר, אפילו צריך לשרוף אותם. אבל את הנקברים יש דין דרבנן לא לשרוף. למה? בגלל שבנשרפים, אם שרפת אותם, האפר מותר. האפר מותר כי התקיימה מצוותו. המצווה היא לשרוף אותו, התקיימה המצווה, אתה יכול ליהנות מהאפר. אבל בנקברים, אם שרפת אותם, לא התקיימה מצוותו, כי אין מצווה לשרוף. אז כיוון שכך, האפר אסור. וכיוון שהאפר אסור, אז אסרו חכמים לשרוף, כדי שאנשים לא יחשבו שזה מצוותו בשריפה ושיהנו מהאפר. בסדר? אז יש שני הבדלים בנקברים ונשרפים. א', האם מותר או אסור לשרוף, ב', האם האפר מותר או אסור. עכשיו, לפי זה יוצא כך. שרבי יהודה שאומר שחמץ הוא נשרף, אז הוא מהנשרפים, אז א' מותר לשרוף, כמובן, הוא אומר שזה נשרף, וב' האפר מותר בענה. לפי רבנן, לא רק שלא חייבים לשרוף, לפי רבנן לכאורה אסור לשרוף. זה לא מהנשרפים, זה מהנקברים. ואם שרפת, האפר אסור בענה, נכון? עכשיו הרמב״ם באמת כותב, וכן הפחמים שלו אסורים בעניה, ואילו שרפו אחר שנאסר בעניה. בסדר? אז כיוון שאם הוא שרף אותו לפני שהוא נאסר בהנאה, אז אין לזה שום בעיה, כי הוא עוד לא היה איסור הנאה בכלל, אז ברור שהעשר לא יהיה מותר, לא משנה אם זה מהנקברים הנשרפים. האם זה חמץ כבר בפסח, שהוא כבר איסור בהנאה? אז כיוון שהחמץ הזה הוא לא מן הנשרפים, כי אנחנו פוסקים כמו חכמים, אז אפילו אם שרפת אותו, איסור בהנאה. בסדר? ואז יוצא שמה שהרמב״ם כותב כאן, פחמים, הכוונה גם לאפר. עכשיו, יש אחרונים שרוצים לטעון שזה דווקא פחמים, שיש עליהם עדיין צורת הדבר. אבל אם זה הפך לאפר, זאת אומרת, זה ממש חול, אז מותר בהנאה גם לפי הרמב״ם. אוקיי? ומה הדבר הזה תלוי? אז יש טור, תראו בעמוד השני, אני מדלג על המקורות האלה, הטור כותב כך, רבי יהודה אומר, אין ביור חמץ אלא שריפה, ורשי פוסק ותה, וכן בספר המצוות, בשמאל. והגאונים פסקו כחכמים, דאמרי מפרר וזורה לרוח ומטיל לים. פירוש, גם מפרר כשיזרוק לים ולא ישליחנו שם שרים, וכן כתב הרמב״ם, כמובן רק אם זה קשה, אם זה מתפורר לבד, אז זה בסדר. ואף רבי יהודה לא כאמר דווקא בשריפה, אלא שלא בשעת ביורו. אבל בשעת ביורו, השבטתו בכל דבר, הוא פרש רשי שלא בשעת ביורו, בסדר, זה מחלוקת רשי רבנותם שהזכרתי. כתב אדוני אבי הראש ז"ל, בסדר, נעזור, זה הוויכוח של רשי ורבנותם. פסקה אחרונה, אבל לענות באפרו, אחר ששרפו, זה תלוי בפלוגתא דרבי יהודה ורבנן. לרבי יהודה, שהוא בשריפה, מותר. דקיימא לן כל הנשרפים אפרן מותר. ולרבנן אסור, דכל הנקברין אפרן אסור. זאת אומרת, זה מחלוקת רבי יהודה ורבנן, אם האפר מותר או האפר אסור. כן, והרמב״ם ז"ל כתב סתם, ואם עפה, אני עובר לשורה האחרונה, והרמב״ם ז"ל כתב סתם, ואם עפה בו פת או בישל בו תבשיל, אסורים. והוא הולך לשיטתו שפוסק כחכמים. אז הוא מפרש את הרמב״ם, שכיוון שהוא פוסק כחכמים, שזה לא מן הנשרפים, אז אם הוא שורף את זה, אז האפר אסור בהנאה, זאת אומרת, מה שהרמב״ם דיבר על פחמים, זה לא דווקא פחמים, זה גם אפר. זאת אומרת, בקיצור, אסור בהנאה, כי לא יקיים המצוותו, המצווה היא לא שריפה. אז על זה כותב המגן אברהם, שורפו, בגמרא דידן גרסינא וחכמים אומרים אף מפרר, ודאי שריפה עדיף, אלא דאף מפרר דיו. מה פתאום? מה זה שריפה עדיף? אסור לשרוף, לפי חכמים. הרי אם זה מהנקברים, אז אסור לשרוף. לא רק ששריפה לא עדיף. אסור לשרוף. אז מה זה שריפה עדיף? זה כך כותב הבך. אבל גרסת, נמשיך עוד רגע, הוא שעצמו שואל את זה. אבל גרסת הריב והראש וחכמים אומרים מפרר וכו', משמע דווקא מפרר. לא אפילו מפרר, אלא דווקא מפרר, לא לשרוף. השאלה אם לשרוף זה עדיף, רק אפשר גם לפורר, אף מפורר וזורה לרוח, או לא אף מפורר וזורה לרוח, השאלה מה הגרסה במשנה. אלא מפורר וזורה לרוח, דווקא. כן? וכן משמע בטור שכתב זה לרבנן אבל הם הנקברים, שאפרם אסור. ותנן בסוף תמורה, דכל הנקברים לא יישרפו, דגזרין אנשים יבואו ליהנות מאפרם. אז בעצם צודקים הריף והראש, וכן שהם גורסים, שדווקא לפורר, בטור, כן? שדווקא לפורר ולא לשרוף. אבל בשולחן ערוך כתוב שאפשר לשרוף. המגן אברהם, כן, זה השולחן ערוך. הוא נסוב על השולחן ערוך. שאומר שאפשר לשרוף. איך זה יכול להיות? אז הנקברים לא נשרפים. ותימה על הרמב״ם שפסק שאפרו אסור. ואפילו אחי פסק שמותר לשרפו. איך זה יכול להיות שמותר לשרפו? כן, השולחן ערוך לקוח מהרמב״ם. שמותר לשרוף אותו. ואולי אפילו שריפה עדיפה. איך זה יכול להיות? הרי הנקברים אסור. ובסוף הלכות פסולי המוקדשים פסק, דכל הנקברים לא ישרפו. שאף על פי שהוא מחמיר בשריפתם, הרי הקל באפרן, שאפר הנקברים אסור. כאן יש לנו, כן, אז מה פתאום מותר לשרוף את זה? ואפשר דאחי כאמר, לא ישרוף לנהוג בו דין הנשרפים להיות נהנה באפרן, אבל אם רצו לשורפו שלא ליהנות באפרו, שרי. בסדר, ולא גזרין השם היענה באפרו, וכן כתב מעריל, דברים דחוקים, בקיצור. זאת הקושייה. אבי עקיבא אגר, על הבן אברהם הזה, תמה עליו תמיהה גדולה ונמרצה. למה? מה זה קשור בכלל לנקברים ולנשרפים? ברור שלפי חכמים, אומר רבי עקיבא אגר, לפי חכמים של רבי יהודה, שאומר אף מפרר וזורה לרוח, המצווה היא לא מצוות תוצאה. אני חוזר לכל הדיונים שעשינו בהתחלה. המצווה היא מצוות פעולה. צריך תשביטו שאור מבתיכם, צריך להשביט את השאור. רק טענתם היא שההשבטה לא חייבת להיעשות בשריפה, אלא יכולה גם להיעשות על ידי פירור וזריעה לרוח או זריקה לים. אוקיי? אז זה לא נקרא נקברים. אם אני שרפתי עכשיו את החמץ, לפי ההגדרה הזאת, אם שרפתי את החמץ, התקיימה מצוותו?
אין אותו פה.
מה?
אין אותו פה, זה התקיימה.
לא, לא רק שאין אותו פה. אלא עשיתי פעולת השבטה.
נכון.
אז התקיימה מצוותו. איפה הוא מותר? אז על זה לא גזרו שאיסור לשרוף. מתי גזרו איסור לשרוף? מתי שאין בכלל מצווה להשבית? רק יש איסור הנאה, אל תאכל, זה הכל, אין מצווה להשבית. אוקיי? אז כשיש איסור הנאה, ואתה לא צריך לשרוף, אז זה נקרא מן הנקברים, מדי רבנן קוברים את זה כדי שלא תבוא ליהנות. אבל אין מצווה להשבית את זה, לא משנה באיזה צורה, בכלל אין מצווה להשבית את זה. במצב כזה יש איסור לשרוף, וכמובן גם היפר אסור בהנאה. אבל בחמץ יש מצווה להשבית, אומר רבי עקיבא איגר. רק יש ויכוח בין התנאים איך להשבית. לפי רבי יהודה זה רק בשריפה, ולפי חכמים זה בכל דרך. אבל עדיין הפעולה היא פעולת, היא פעולת מצווה, פעולת מצווה של השבתה. גם שריפה היא השבתה של מצווה. אז אם שרפתי, בהחלט אפשר לומר שהתקיימה מצוותו. נכון? גם אם פיררתי וזריתי לרוח התקיימה מצוותו. אבל גם אם שרפתי התקיימה מצוותו. אז האפר יהיה מותר, אז ממילא אין איסור לצרוף. מה המגן אברהם רוצה? כך שואל רב קיבייגר. המגן אברהם מבין שלפי רבנן זה מן הנקברים. אין בכלל מצווה לשרוף. יש רק איסור הנאה בחמץ. יותר מזה, נראה לפי המגן אברהם שגם אין מצווה תוצאה שלא יהיה לי חמץ. אין בכלל מצווה. זה בעצם לאו הבא מכלל עשה. תשביטו. תשביטו זה לאו הבא מכלל עשה. אבל אין לי מצווה שקיימתי אותה כשאין לי חמץ. אין פה בכלל מצוות עשה. רק אסור לי ליהנות מהחמץ. אז תגבור את זה כדי לא ליהנות מדרבנן. אבל אין, התשביטו זה רק להוסיף לאו, להוסיף, זאת אומרת, עשה על מי שיש לו חמץ בבית.
אם זה היה חיובי במרדל,
אם זה היה חיובי במרדל, אז גם כן מצוותו. כשאין לי חמץ, אז התקיימה המצווה. אני צריך לדאוג לזה שלא יהיה לי חמץ, נכון?
אבל לא נעשה בחפץ משהו
שאני
צריך לעשות
פה. אז מה? אבל עדיין, קיימתי את המצווה, אז מה הבעיה? רב חיים רוצה לומר את מה שאתה אומר. עוד רגע נראה. אבל על פניו, מה ההבדל? אני הייתי מבין במגן אברהם, שלא, אין פה מצווה בכלל, זה לאו הבא מכלל עשה. ככה הוא גם מבין את הטור, גם הטור בעצם אומר את זה. כי הטור הרי אומר שלפי חכמים מותר, אסור ליהנות מהאפר, זה מה שהוא אומר, היתר ליהנות מהאפר תלוי מחלוקת רבי יהודה וחכמים. אז הטור אומר להלכה שאם מי שפסק כמו חכמים אסור ליהנות מהאפר, פשטות לפי זה גם אסור לשרוף. נכון? ככה יצא. ואז מה זה אומר? שבעצם ההשבתה היא בכלל לא קיום מצווה. אין פה קיום מצווה. לכאורה אפילו לא מצווה תוצאה. אז מה זה תשביטו? זה לאו הבא, מכלל עשה. שאם יש לך חמץ, אז חוץ מזה שעברת על בעל עירי ובעל נמצא, גם ביטלת עשה של תשביטו. אבל אין בכלל קיום של התשביטו. כך טוען רבי עקיבא איגר, ובעצם הוא נשאר בקושייה. על הקושייה של המגן אברהם הוא נשאר בקושייה. איזה מין קושייה זו? זה לא מתחיל בכלל. מה רבי עקיבא איגר מניח? וכיוון איגר מבין שהמצווה היא כמובן מצווה חיובית. איזה מצווה? פה יש מקום לדון, מה שאתה הערת קודם. אפשר היה להגיד זאת מצווה חיובית במעשה. ואז מה שחכמים אומרים, שאתה לא חייב דווקא לשרוף, אתה יכול לפורר ולזרות לרוח, אבל עדיין אתה חייב לעשות פעולת השבתה. בסדר? ועדיין זה יכול להיות אחד משתיים. או מצווה במעשה שהיא מותנה, עשה מותנה, אם יש לך חמץ, אתה חייב לעשות פעולת השבתה, בסדר? אבל אם אין לך חמץ, לא קרה כלום. ואפשר להגיד שזאת מצוות עשה חיובית לא מותנה. זאת אומרת, אתה צריך לקנות חמץ כדי שיהיה לך, כדי שתשרוף. ועדיין זאת מצווה בפעולה. אם זאת מצווה בפעולה, אז אם שרפתי, התקיימה מצוותו, ולכן מותר לשרוף, והאפר מותר, וזה מה שמניח על קיבקר. אפשר היה אולי להגיד אפשרות שלישית, שזאת מצוות עשה של תוצאה, לא של פעולה. ועדיין, כיוון שיש פה מצוות שמתקיימת בתוצאה, אז אם שרפתי את החמץ, הגעתי לתוצאה הרצויה, אז התקיימה מצוותו. התקיימה בתוצאה. כיוון שהמצווה התקיימה בתוצאה, אז האפר הוא מותר, ולכן מותר לשרוף. גם את זה אפשר היה להגיד. אז זה תלוי איך מבינים את רבי עקיבא איגר. בפשטות הוא מתכוון לאחת משתי האפשרויות הראשונות. אני אומר, זה מה שאתה הנחת. אני אומר, יכול להיות שהוא מתכוון גם באפשרות השלישית. זאת אומרת, גם באפשרות השלישית אפשר להבין אותו. רב חיים הולך באמת על האפשרות השלישית, והוא מיישב ככה את הטור. רב חיים אומר כך. זאת אני מראה שהאחרונים האלה שבדרך כלל חכמים מוכרים, המגן אברהם, רבי עקיבא איגר ורב חיים, זה תמיד מביאים על תשביטו, הם בעצם מתמפים על כל האפשרויות האלה של איך אנחנו מבינים את מצוות העשה של תשביטו. אז רב חיים אומר כך, אינו לוקם משום לא ייראה ולא ימצא, איזה ציטוט של הרמב״ם, אלא אם כן קנה חמץ בפסח או חמצו כדי שיעשה בו מעשה. אבל אם היה לו חמץ קודם הפסח, הוא בא החמץ ולא ביערו, אלא ימיכו ברשותו, אבל פי שעבר על שני לבים, אינו לוקה מן התורה, מפני שלא עשה במעשה. בסדר, אז לפי הרמב״ם לוקים על בל יראה ובל ימצא, על הלב, הוא מדבר על הלב, לא על העשה של תשביטו. על הלב של בל יראה ובל ימצא, אומר הרמב״ם, זה לב שלוקים עליו. לא כולם מסכימים לעניין הזה, אבל הרמב״ם טוען שלוקים עליו, מתי? אם עברת על זה במעשה. זאת אומרת, אם קנית חמץ ונמצא אצלך חמץ במעשה. כי לב שאין בו מעשה, לא לוקים. וכבר יקשו, דאיך לוקה כלל עליו דלא יראה ולא ימצא, והרי בפסחים מבואר להדיה, דלב דלא יראה ולא ימצא, אבי אין לב הניתק לעשה את זה תשביטו. בלב הניתק לעשה, לא לוקים עליו. וזה ניתק לעשה של תשביטו. וקשה על הרמב״ם שפסק דה בקונה חמץ בפסח, אבי מעשה ולוקה. ונראה בזה, והנה הגאון רבי עקיבא איגר יקשה על הטור, שכתב דה לרבי יהודה דה חמץ משפתו בשריפה, אפרו מותר כדין כל הנשרפים באפרה מותר, ולרבנן דה שבטתו בכל דבר אפרו אסור כדין הנקברים. ויקשה על זה הגאון רבי עקיבא איגר דה לפי מה שכתבו התוספות, דה דה נשרפים אפרה מותר ונקברים אפרה מסור, ומשום דה נשרפים איקה מצווה בשריפתם, ועל כן אבי נעשית מצוותן, מה שאין כן נקברים דלי קשום מצווה בקבורתם. ורק משום, רק משום תקלה קוברים אותם, כן? ולא אבי נעשית מצוותם. ואם כן, בחמץ, גם אם השבטתו בכל דבר, הלא איקה מצווה דה תשביטו. אם כן, הצריך להיות לכולי על מה אפרה מותר. זה הקושה של רבי עקיבא איגר שהבאתי קודם. הרי אין פה, יש פה מצווה, והתקיימה מצוותו אם שרפת. אומר רב חיים, ונראה דלא דמי המצווה של תשביטו, דה השבטתו בכל דבר למצוות שריפה. במצוות תשביטו בשערי השבטות, הווה עיקרו המצווה שלא יהיה לה בעלים חמץ. מה שאין כן, מצוותו בשריפה, הווה מצווה שחייל בהחפצה של החמץ, בחלה בו דין שריפה. מה הוא אומר? שלפי רבי יהודה, המצווה היא מצוות פעולה, לשרוף. לפי רבנן, המצווה היא שלא יהיה לו חמץ. אז למה הוא מתכוון? אליו הבא מכלל עשה, אולי, או לעשה של תוצאה, נכון? להבדיל מהתפיסה של רבי עקיבא איגר, שזה עשה של פעולה. והוא מניח שאם מבינים שזה עשה של תוצאה, אז לא אומרים את מה שרבי עקיבא איגר אומר שהאפר מותר, זאת ההערה שלך. בסדר? זה בעצם מה שהוא כנראה רוצה לומר, בהמשך רואים שהוא לא מתכוון אליו לעשה. והוא טוען שבעשה של תוצאה לא אומרים מתקיים המצוותו. למרות ש... קייה, זה עשה שכן אפשר לקיים אותו, בתוצאה, בזה שאין לי חמץ. אבל על דבר כזה לא אומרים מתקיימה מצוותו. אמרתי, זה לא חייב לי אותו. כך רב חיים טוען. ולעניין היתר דה נעשית מצוותו, בעינן דווקא שיהיה נעשית מצוותו בהחפצה. אז ניתר החפץ. ולא כשהבעלים קיימו מצווה דרמיה עליו, יהיה ניתר בזה החפצה. ברור שהוא מבין שהבעלים מקיימים מצווה, הוא לא רואה את זה כלאו הבא מכלל עשה. גם הוא כמו המנחס חינוך, לא רואה את זה לאו הבא מכלל עשה. זה מצוות עשה חיובית. אך מצוות עשה חיובית שהיא בתוצאה. אני מקיים מצווה בזה שאין לי חמץ, אבל לא בזה, לא, לא, לא בזה ששרפתי את החמץ. ממילא בדבר כזה לא אומרים מתקיימה מצוותו. ולכן אומר הטור וקושת המגן אברהם שאם אני שרפתי אז באמת לפי רבנן האפר הוא אסור. למה? הרי קיימתי את המצווה שאין לי חמץ. נכון, אבל התקיימה המצווה בתוצאה. והתקיימה מצוותו נאמר רק כאשר המצווה מתקיימת בפעולת השריפה. אוקיי? הוא בעצם מתכוון לומר, נדמה לי, שהוא לא עושה פה הבחנה בין מצווה בחפצה או מצווה בגברה, אלא בין מצווה תוצאה למצווה פעולה. זה לא אותו דבר. המצווה בתוצאה היא שהבן אדם בעצם קיים מצווה בזה שאין לו חמץ. על דבר כזה לא אומרים מתקיימה מצוותו. מתי שהמצווה היא מצוות הפעולה לשרוף את החמץ, אז אתה אומר מתקיימה מצוותו. אז ההבחנה היא לא באמת, הוא כותב פה בין גברה לחפצה, אבל נדמה שהוא לא מתכוון להבחנה בין גברה וחפצה, אלא להבחנה בין פעולה לבין תוצאה. יכול להיות שגם מצוות הפעולה היא על הגברה. אבל אם המצווה על הגברה היא מצווה לשרוף, לא מצווה שלא יהיה לו חמץ בסוף, אז אפשר להגיד שהתקיימה מצוותו. בסדר? הוא מכניס פה גם חפצה, אז יש פה מקום להתלבט. למה בדיוק הוא מתכוון?
חפצה הוא לא מתכוון לחמץ כאילו, שאתה משביט
אותו? מתכוון לחמץ, אבל השאלה היא הוא מתכוון לחמץ ושיש עליהם מצווה לשרוף אותו, או שהוא מתכוון שיש מצווה שהחמץ יהיה שרוף. זאת אומרת שזה
מצווה בחפצה.
כי אני יכול להגיד שזה מצווה על הגברה, ועדיין אפשר להגיד שהתקיימה מצוותו, כי סוף סוף עשיתי את המצווה שמוטלת עליי. אוקיי? זהו, בקיצור, אז רואים פה את כל הספקטרום של ההגדרות, איך מגדירים את מצוות תשביטו, חוץ מאולי לאו הבא מכלל עשה, שזה, אולי התור אומר את זה, בדעת רבנן, שהוא אומר שבאמת אין בכלל מצווה לשרוף, ואולי אפילו הוא מתכוון לו כמו רב חיים, שזה בכלל לא מצווה, רב חיים מסביר את זה בתור, שיכול להיות שזה מצוות תוצאה. אבל אם לא נלך כמו רב חיים, אלא נגיד שאפילו במצוות תוצאה, סוף סוף התקיימה מצוותו, אז למה שהאפר לא יהיה מותר? אז למה התור אומר שהאפר אסור? כי זה לאו הבא מכלל עשה. וזאת ההגדרה הכי קיצונית, שאין בכלל מצוות עשה של תשביטו. זה רק איסור, אם יש לי חמץ, חוץ מבעלי ראי ובעלי מצא, גם יש לי את האיסור של ביטול עשה של תשביטו. אוקיי.